שוב שלום לכם, 1:04 כאן בחצי היום השישי. שימו לב מה כותב העתידן פרופסור דוד פסיג בפרולוג לספרו החדש שיוצא לאור ממש השבוע. בדור שבו עתיד קיומה של מדינת ישראל לוט בערפל ואנשים רבים מתהלכים אחוזי ספקות מעוצמת האתגרים הפנימיים והחיצוניים העומדים בפניהם, עלינו להבהיר בראש ובראשונה לעצמנו את תכלית קיומה ואת וקטור ההתפתחות של ריבונותה החדשה. איוולת נוספת עלולה להתגלגל עלינו ועל צאצאינו אם לא נהיה מודעים לכוחות שפועלים מאחורי גבינו בעקבות מסודה של ריבונות טריטוריאלית ומדינית במופע הזה של התחייה המדינית בישראל. שלום פרופסור דוד פסיג.
שלום ליאת.
מה אתה אומר לנו בעצם? שאתה חרד מכך שגם עכשיו בבית השלישי אנחנו, העם היהודי היושב בציון, נחזור על הטעויות שהבילו בסופו של דבר גם לחורבן בית ראשון וגם לחורבן בית שני?
אכן, וצריך לומר את זה בכל. היום זה כבר לא חשיבת עתיד, היום זה כבר תחושת הווה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד טעויות שנעשו בפעמים הקודמות, על מנת לפחות לא לחזור על אותן טעויות. זו השאלה הכי גדולה, והבעיה היא שהנרטיב שיש לנו בדבר הטעויות שנעשו בעבר, זה נרטיב שהוא לא ריאלי. הוא היה נרטיב שנכתב בסגנון דתי. והרבה מאוד אנשים לא מתחברים לסגנון הזה, אלא מנסים להבין מהם הטעויות הגיאופוליטיות, הטעויות החברתיות, טעויות בשיטות ממשל. ובזה אני עוסק. מה הטעויות שנעשו בפעמים הקודמות, בסגנון אחר, בניתוח אחר, במתודולוגיה אחרת, על מנת לנסות להבין מה מקור הטעויות הללו, לא רק מה הטעויות, אלא מה המקור שלהן.
זה לא נכון, כן, זה לא נכון שהמקור הוא שנאת חינם?
זהו, זה הנרטיב הדתי. אבל העובדה היא שכולם ידעו את זה כבר הרבה מאוד שנים, וזה חזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, האצבע הזו על שנאת חינם, היא לא מכוונת אל המקור של שנאת חינם. זו תופעה שנקראת שנאת חינם. אבל יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו לא הצלחנו לדבר עליהם במשך אלפי השנים האחרונות, כי לא היינו עסוקים בבנייה של עם. היינו עסוקים בבנייה של דת, היינו עסוקים בבנייה של קהילות. לא היינו עסוקים בבנייה של לאום עם ריבונות ועצמאות. ולכן אנחנו חייבים לעשות ניתוח מאוד מעמיק בדבר מה גרם לכישלונות הקודמים. אני פותח את זה בפני רבים שיבואו ויגידו ויציעו תזות חדשות, לא התזות שידועות לנו זה מכבר, על מנת לפחות לא נחזור על הטעויות הללו.
לאיזה מסקנה אתה מגיע? אנחנו כמובן לא נוכל לתמצאת כאן ספר שלם, אבל בכל זאת, לאיזה מסקנה אתה מגיע? איפה הטעויות שהעם היהודי נופל עליהן שוב ושוב ומאבד את הריבונות שהוא כל כך רוצה?
מה שאני מצאתי הוא שמתחילת הדרך, מהקמתה של הישות הזו, פשוט אנחנו לא רצינו להיות עם. זו נוירוזה בלתי רגילה. אנחנו לא רוצים להיות עם, אנחנו רוצים להיות עם עולם. אנחנו רוצים להיות שייכים במקומות רבים, פתוחים, אנחנו לא מוכנים לקבל סמכות ולקבל מרות מדינית ולאומית של מנהיגים. ופעם אחר פעם אנשים קמו וחשבו שהם יהיו מנהיגים יותר טובים מהמנהיגים הקיימים, לאורך כל הדרך רצחו מנהיגים בהיסטוריה היהודית. עכשיו אנחנו העלמנו את זה כמעט מהנרטיב הדתי שלנו ומהנרטיב ההיסטורי שלנו. מי שרואה איך התגלגלה ההיסטוריה היהודית, רואה פעם אחר פעם מישהו קם ואמר, אני אהיה מנהיג יותר טוב ממך.
תן לנו דוגמאות.
הדוגמאות הבולטות ביותר זה במהלך הניסיון לאחד את עם ישראל בבית ראשון. כאשר שאול ניסה לאחד את כל השבטים, ואז קם לו דוד ואמר, מה פתאום, למה שאתה תהיה המנהיג? אני רוצה להיות המנהיג. ואחר כך בתוך השבטים, פעם אחר פעם, כל מלך קם איזה קצין צבאי כלשהו ואמר, אני יכול להיות יותר טוב ממך, ורוצח את המלך ולוקח את מקומו. זה פשוט לא יומה לראות את זה בהיסטוריה של העם היהודי. עכשיו, לאורך 2000 השנים האחרונות, לא היינו עם איזושהי ישות לאומית מדינית. אנחנו כרגע בונים אותה מחדש, והמייחד אותה, שזו בפעם הראשונה, הישות הזו מבוססת על ריבונותו של העם, לא ריבונותו של ריבון עולם, לא ריבונותו של כהן, לא ריבונותו של רב, זה הריבונות של העם, זה משהו אחר לחלוטין, וזה הולך לשנות את כל היהדות, את כל ההיסטוריה של העם היהודי בתקופה החדשה.
אבל עכשיו אנחנו, גם עכשיו אתה רואה את המגמה הזו שהעם כל הזמן מנסה להחליף את הריבון? זה לא נראה שזה מה שקורה
לא,
עכשיו.
לא הריבון, את המנהיג. כרגע הריבון הוא משהו אחר,
איפה
הריבון
אתה רואה
הוא
את זה?
העם.
יש פה מנהיג ששולט בעם הזה כבר שנים רבות.
כל אחד יכול לראות את זה אחרת, אבל כולם מנסים להחליף את כולם, כל הזמן. אנחנו לא מקבלים מרות לתקופה מסוימת ואומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו עוזרים כוח, נאמצים את המאמצים שלנו כדי לפתור בעיות, אלא אנחנו כל הזמן עסוקים בלהחליף. וזו נוירוזה בלתי רגילה שמאפיינת מאוד את העם היהודי. לאורך כל הדרך, החל ממשה וכלה בימים האחרונים. כל אחד חושב שהוא יותר טוב מהשני, ואנחנו לא יודעים לקבל החלטה, זה המנהיג לתקופה מסוימת, זהו, בתקופה הזו אנחנו צריכים לתת, לא לנהל את העסק, ולרתום את המשאבים שלנו על מנת לפתור את הבעיות. ומה שקורה, בגלל אותה נוירוזה, אנחנו פשוט לא פותרים בעיות, והן הולכות ומצטברות.
כמו מה למשל, אני זוכרת שבשיחה מוקדמת בינינו אמרת לנו שאנחנו מחולקים ליותר מדי שבטים, מפוצלים מדי בינינו ולא מצליחים לגשר על הפערים האלה. אנחנו רואים את זה בשטח בצורה מאוד מאוד מובהקת, רואים מה קורה ברחבי המדינה, ראינו מה קרה במדינה בימי הקורונה. אתה רואה דרך לגשר על הפערים האלה? על הנרטיבים השונים של הקבוצות השונות באוכלוסייה?
כן, בהחלט. מדינת ישראל הוקמה על בסיס מה שאנחנו קוראים לו ברית גורל. אנשים רבים, זרמים רבים, תפיסות עולם רבים, חזונות שונים, מה צריכה להיות מדינה ליהודים. אמרו, בוא נשים את כל זה בצד, בוא נתאחד סביב הגורל המר שלנו שלא יחזור, בוא נבנה מדינה, נבנה בית לאומי, נדאג שהאסונות שאפיינו אותנו לאורך הרבה מאוד שנים לא יחזרו. הברית הזו התפרקה. בדרך כלל, אגב, היא מתפרקת בהרבה מאוד אישויות. אנחנו עושים הרי מחקר משווה. אנחנו לא שונים מהרבה מאוד תרבויות אחרות שהוקמו בדרך הזו.
בעצם מה שאתה אומר בעצם, שאנחנו הצלחנו להקים מדינה על בסיס הגורל הכמעט הישרדותי הזה שלנו, של הרבה מאוד גלויות שנקבצו לכאן, בין היתר בגלל הנרטיב של הגורל ההישרדותי. אבל ברגע שיש לנו כבר מדינה ושרדנו את המצב הקיומי, הנרטיב הזה כבר לא רלוונטי?
בדיוק. אנחנו צריכים משהו אחר. אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו קוראים לו ברית ייעוד. אנחנו צריכים איזשהו רעיון שמאחד אותנו לא בגלל העבר, אלא איזשהו רעיון עתידי שאנחנו צריכים לשאוף אליו. מדינות רבות עשו את זה כבר. הדוגמה הבולטת ביותר כרגע זה ארצות הברית. הם מדברים כבר 200 שנה ממסדים רעיון בלתי רגיל בהיסטוריה של המין האנושי, שזה חופש הפרט. הצרפתים יש להם משהו אחר. הרבה מאוד תרבויות עושות את זה במהלך ההתפתחות שלהם. מדינת ישראל סיימה את השלב של ברית גורל. בדרך כלל שלב של ברית גורל מתפרק ברצח של מנהיגים ובמלחמות אזרחים.
וזה באמת התפרק? עברנו. זה באמת התפרק ברצח רבין?
זה התחיל להתפרק ברצח רבין, וזה מתגלגל למלחמת אזרחים.
מלחמת אזרחים?
אנחנו נמשיך.
אנחנו שם?
אנחנו כבר מתקרבים מאוד.
מה, למלחמת אזרחים?
כן, זה לא חייב להיות כמו מלחמת אזרחים אמריקאית עם 60-70 אלף הרוגים. זה יכול להיות עם 30 הרוגים, ואנחנו נשרד בצורה בלתי רגילה, ייקח לנו הרבה מאוד זמן לצאת מזה.
כשאתה...
עכשיו, בתהליך כן. הזה צריך להתחיל לבנות ברית ייעוד. מה ייעודה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, מודרנית, עם קבוצה גדולה מאוד של בני מיעוטים? אנחנו צריכים רעיון מגבש שהווקטור שלו בעתיד. הוא לא וקטור דתי, הוא וקטור לאומי אזרחי. רעיון שכל אומות העולם והסובבים אותנו יאמרו, יש לכם משהו חדש להציע, בוא נקשיב.
יש לך, רעיון לייעוד כזה?
אז בספר אני מנתח את זה ומציע הצעה, ואנחנו צריכים לפתוח את זה לדיון. אנחנו צריכים לפתוח לדיון כרגע בחברה הישראלית, בכלל בחברה יהודית העולמית. מה ייעודה של מדינה יהודית דמוקרטית מודרנית עם בני מיעוטים רבים? מה הרעיון המאחד שלה? אם לא נעשה את זה, מלחמת אזרחים תעשה בנו שמות. אפילו אם לא יהיו הרבה מאוד נפגעים, היא תעשה בנו שמות.
איך אתה יכול להגיע לרעיון מאחד, שיש לך אוכלוסייה חרדית מחד, ואוכלוסייה חלונית מאידך, ולצערי בשנים האחרונות פחות ופחות דברים מאחדים ביניהן, ראינו בקורונה את הפערים הגדולים בין הקבוצות השונות, ראינו את התפיסות השונות, יש לך אוכלוסייה ערבית שבחלקה גם הולכת ומקצינה על רקע לאומני, ולא חשוב כרגע מה הסיבות, איך אתה בכלל מצליח לחבר את כל, את כל הוקטורים האלה? בוא נתחיל מאיך אתה מחבר חרדים לחילוניים.
אז קודם כל, תרבויות עושות את זה. הן עושות את זה לצערי הרב במהלך של מלחמות אזרחים, כאשר הכאב הוא עצום. ואז הם עושים את היצירה הגדולה הזו. הם מנסים לנסח חזון בלתי רגיל.
אחרי המלחמה.
אחרי המלחמה.
אחרי שהם רואים לאן הם הגיעו, מה גודל האסון.
בדיוק.
ואתה בעצם אומר לנו, בואו נעשה את זה לפני המלחמה, נמנע אותה.
בדיוק. זה המסר הגדול. עכשיו, החוכמה היא לא לבוא לומר מה צריך להיות כרגע הרעיון המאחד העתידי. כי אני רק מציע הצעה בספר שלי. אבל אנחנו צריכים לפתוח את זה לדיון. ואנחנו צריכים להתחיל לומר שאם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו מתגלגלים לא נכון. אפילו עם הרצון הטוב של כולנו שזה לא יקרה. לאורך ההיסטוריה של העם היהודי, אף אחד לא רצה שיתרחשו אסונות והניסיונות הללו של להקים ישות לאומית תיכשל. אף אחד לא רצה, אבל בסופו של דבר גם כן נכשלו כולם. אפילו שהם ידעו את העבר. ולכן אנחנו היום צריכים להרים דגל ולומר את זה בכל ברור וחד. לקח לי הרבה מאוד שנים לעזור אומץ על מנת לכתוב את הספר הזה ולהוציא אותו לאור.
למה?
כי הוא מאוד עמוק במסר שלו שאנחנו לא מתגלגלים נכון. ואני מאוד אופטימי בסופו של דבר, ויוצא לי קצת משהו שהוא לא אופטימי, ואני לא אוהב את זה. אבל לכן אני גם עוסק באיך לפתור את הבעיה, לא רק לעשות דיאגנוזה, אלא איך לפתור את הבעיה.
למה אתה קורא לספר המפלה החמישית? זה שם קשה.
מצאתי שבהיסטוריה היהודית עד כה היו 4 תקופות. בכל תקופה היה נרטיב אחר, שיטת ממשל אחרת, הייתה אפילו ניואנסים דתיים אחרים, וכל תקופה, ב-200 השנים האחרונות שלה, היו מחלוקות מאוד קשות בתוך העם, שהסתיימו באסון נורא. ואחר כך מגיעים שוב אנשים ובונים חזון חדש, עם שיטת ממשל חדשה, מנהיגים מסוג אחר ונרטיב מסוג אחר וכן הלאה, ולוקח עוד פעם כ-500 שנה, 200 השנים האחרונות, אסון נורא. אנחנו סיימנו כרגע את התקופה הרביעית בהיסטוריה של העם היהודי.
מה, גם מבחינת לוחות הזמנים שאתה מדבר עליהן?
כן, 3 התקופות הראשונות פחות או יותר לקחו 500 שנה. 200 השנים האחרונות של 500 שנה מחלוקות קשות ואסון ומלחמות אזרחים נוראיות. אנחנו דחקנו את המושג הזה מהנרטיב היהודי שלנו. מלחמות אזרחים במהלך התקופה השנייה למשל של המלכים, במהלך 200 שנה היו 7 מלחמות אחים. בסופן 10 שבטים התפרקו והתפזרו ולא רצו להישאר חלק מהעם היהודי. עם נחלי דם שנשפחו. ואותו הדבר גם בית שני, ואותו הדבר גם במהלך 200 השנים האחרונות. אנחנו 200 השנים האחרונות במאבק איתנים של זהותו של העם היהודי וזהותה של הדת היהודית. זה התחיל לפני 200 שנה עם התנועה הרפורמית, אחר כך הקונסרבטיבית, אחר כך התנועה הציונית, יש פה מאבק איתנים של מהי הזהות הזו. ולכן אנחנו מסיימים כרגע את התקופה הרביעית. נקודת הציון שאני רואה היא שזו בפעם הראשונה זה 2600 שנה, שהקהילה היהודית הגדולה ביותר יושבת בארץ ישראל. ואנחנו בעוד 30 שנה נהיה פה משהו כמו 60%, ואחר כך אנחנו נהיה פה 80%. זאת אומרת, המהלך ה-121 זו ממש טרנספורמציה טוטלית של ההיסטוריה של העם היהודי. קודם כל דמוגרפית, אבל צריך לתת לזה משמעות. ואם לא ניתן לזה משמעות, אנחנו מתגלגלים לא טוב.
אתה יודע, אני שומעת אותך, ואני יודעת שברקע מתקיימים מגעים כל הזמן להקמת ממשלה, ואני תוהה מה רוצה לומר פרופסור דוד פסיג לפוליטיקאים בעת הזו.
אני אומר בצורה מאוד פשוטה. אם אנחנו לא נבין את גודל השעה, ולא נאחד כוחות כולנו, נרצה או לא נרצה, הוקטורים לא פועלים לטובתנו. מבחינה פנימית, אני לא מדבר כרגע על על האתגרים החיצוניים שלנו, הוקטורים לא פועלים לטובתנו. יש יותר מדי אי בהירות מי אנחנו, כל קבוצה דוחקת ושואפת ולוחצת לכיוון אחר שהוא סותר קבוצות אחרות. אנחנו צריכים לשבת יחדיו ולמצוא את המאחד בינינו ולמצוא רעיון חדש שמאחד בינינו. לא מספיק לומר מדינה או ציונות, זה לא מספיק. זה נגמר, המדינה כבר חלק ממדינות המפותחות, הילדים שלנו שואלים שאלות בשביל מה להישאר פה, הם יכולים להיות, הם בני חורים בלתי רגילים, יכולים ללכת לכל מקום בעולם.
נכון, הם גם פחות
לא
רוצים...
היה אף פעם.
נכון, הם גם פחות רוצים לשרת בצבא.
נכון, והם בני חורים באמת. אני מאוד סומך על הילדים שלנו, הם יבואו עם רעיונות בלתי רגילים. אבל אנחנו צריכים לעזור להם. אנחנו לא צריכים לגרום לכך שנתגלגל למלחמת אזרחים. ואז יהיה להם הרבה יותר קשה לבוא עם רעיונות חדשים. הם הילדים הראשונים שהם בני חורים באמת. והחירות הזו בריבונות ובעצמאות ובהשכלה בלתי רגילה, אנחנו יושבים על פוטנציאל בלתי רגיל למאה ה-21, לעם היהודי. אסור לנו לעשות טעות שתגלגל אותנו לא טוב. ואני ממש מתחנן בפני כל מי ששומע בתהליך קבלת ההחלטות של ההנהגות. אנחנו חייבים לזכור ולא לומר את מה שאמרנו לפני רצח רבין, שלנו זה לא יהיה. לנו זה גם יכול להתרחש. אומות קמות ועוברות תהליכים דומים כל הזמן של רצח מנהיגים ושל מלחמות אזרחים.
כן.
אנחנו לפחות צריכים ללמוד מהעבר וללמוד מאחרים כדי שזה לא יקרה לנו.
אנחנו נסתפק בדברים החשובים והמטלטלים שאתה אומר לנו כעת, פרופסור דוד פסיג, על ספרך החדש, המפלה החמישית, מהשבוע הבא הוא גם יהיה בחנויות הספרים, בהוצאת ידיעות ספרים. אני מאוד מודה לך. תודה רבה.
תודה רבה ליעד ושבת שלום לכל המאזינים.
תודה רבה, שבת שלום.